כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 12 בינואר 2022 והיום בעולם. עניין המאומתים בארצות הברית מגיע אתמול לשיא של כל הזמנים, כמעט 1,400,000 איש ואישה, לא מחוסנים, מחלימים, מחוסנים, ואפילו מבוסטרים שהזן החדש הצליח לכבוש גם אותם. ולא רק באמריקה, גם במערב אירופה נמשכות העליות. ראש ארגון הבריאות העולמי באירופה, הנס קלוג, השמיע אתמול נבואת זעם של ממש.
At this rate, the Institute for Health Metrics and Evaluation forecasts that more than 50% of the population in the region will be infected with Omicron in the next 6 to 8 weeks. Data collated in recent weeks confirms that Omicron is highly transmissible.
בקצב הזה, המרכז לחיזוי מחלות צופה שיותר ממחצית מאוכלוסיית אירופה יחלו באומיקרון בששת עד שמונת השבועות הקרובים. על פי המידע שנאסף, אומיקרון מדבק מאוד משום שהמוטציות שברשותו מאפשרות לו להיכנס לתאים בקלות רבה יותר. הוא ישפיע גם על אלה שנדבקו או חוסנו בעבר. קוריאה הצפונית מודיעה כי ערכה ניסוי שני בטיל אלכוהולי בתוך שבוע, בארצות הברית מגנים, דובר משרד החוץ נט פרייס.
We condemn this latest ballistic missile launch. Indo-PACOM put forward a statement overnight that made clear our assessment that the launch did not pose an immediate threat to US personnel or territory.
אנחנו מגנים את השיגור. השיגור לא היווה איום מיידי על אנשי צבא אמריקני או שטח אמריקני או על בעלי בריתנו, אבל השיגור מבהיר את האופי המערער של המשטר הצפון קוריאני. נשיא קזחסטן קסים ג'ומרת טוקייב אומר כי מחר תחל נסיגת כוחות שמירת השלום מטעם ארגון האמנה לביטחון משותף. יותר מ-160 בני אדם נהרגו, יותר מ-5,000 נעצרו במחאות במדינה המרכז אסיאתית בשבוע האחרון. אנדרי סרג'וקוב, מפקד הכוחות הלוחמים בקזחסטן, מבטיח יציאה מהירה.
после выполнения задач миротворческими силами ОДКБ והזמדיסטי עם קזחסטנסקי סטרנוי.
עם סיום המשימה של הכוחות הבינלאומיים מתוך שיתוף פעולה עם הצד הקזחי, הכוחות לשמירה על השלום והציוד ישובו לתחנות הקבועות שלהן במרחב הרוסי. וגם אורות מהבהבים של The Weeknd הוא אחד השירים הוויראליים ביותר ביישומון טיק טוק, האפליקציה שהפכה רבים מאיתנו מכורים עוד יותר לטלפון הנייד. מחקר חדש בבריטניה מגלה שהאדם הממוצע מבלה שליש משעות הערות שלו ביישומונים במכשיר הנייד. כל אחד מהבריטים מבלה כמעט 5 שעות ביום במכשיר האישי, זמן רב ממנו גם בצפייה בפרסומות. השעה הבינלאומית, שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, אנחנו פותחים בקולות שמגיעים ממש עכשיו מהפרלמנט בלונדון. ראש ממשלה תחת מתקפה על הדוכן, ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון, ומולו ראש האופוזיציה קיר סטארמר. נשמע.
Then the video landed, blowing the Prime Minister's first defense out of the water. So then he pretended he was sickened and furious about the parties. Now it turns out he was at the parties all along. Can't the Prime Minister see why the British public think he's lying through his teeth?
כן, אומר קיר סטארמר, ראש הממשלה משקר, כשעל סדר היום כמובן אותן מסיבות שנחשף שהתקיימו בדאונינג 10 במהלך הסגר הראשון שבו נאסר על התקהלויות ברחבי בריטניה. אנחנו רוצים לומר שלום לחטבנו בן יניב.
שלום ערן.
אז הקולות האלה דרמטיים, מיד נעסוק גם במעמדו של בוריס ג'ונסון ובאיום הנשקף לשלטונו, אבל בוא נדבר קודם על התחלואה והקורונה. התחזית מדאיגה מאוד, תחזית של ארגון הבריאות העולמי, שקובע שעד 50%, אולי אפילו קצת יותר, באוכלוסיית אירופה תידבק באומיקרון בשבועות הקרובים, נכון?
כן, אז באמת תחזית מאוד מאוד מדהיגה שמלמדת אותנו עד כמה זן האומיקרון הזה מדבק. אותה תחזית של ארגון הבריאות העולמי לפיה בין 6 עד 8 שבועות מעכשיו 50% מאזרחי יבשת אירופה ידבקו בזן האומיקרון. בארגון הבריאות העולמי אומרים שהתחזית הזאת נשענת על קצב ההדבקה הנוכחי של הנגיף. קצב הדבקה גבוה במיוחד, כפי שאנחנו רואים גם בישראל, גם בארצות הברית וגם במקומות אחרים בעולם, ובינתיים אנחנו רואים את הדיון הזה על השאלה של חיסון רביעי כן או לא הולך וגובר, ובעוד כאן בישראל משרד הבריאות אומר שהתשובה היא בהחלט כן, אז עכשיו מצטרפת גם סוכנות התרופות האירופית, אחרי שראינו את מנכ״ל פייזר אלברט בורלה ומומחי בריאות בבריטניה וארצות הברית ממליצים שאין צורך כרגע בחיסון רביעי, מגיע היום מרקו קוולרי, ראש התוכנית החיסונים של האיחוד האירופי, ואומר חיסונים חוזרים ונשנים הם לא אסטרטגיה. הנה.
Additional booster shot could be considered as part of a contingency plan. Repeated vaccinations within short intervals would not represent a sustainable long-term strategy.
There are two concerns. שימוש בזריקת דחף נוספת כחלק מתוכנית מגירה, חיסונים חוזרים בפרקי זמן קצרים לא יכולים להוות אסטרטגיה בת קיימה לטווח ארוך. קוולרי גם הוסיף בהמשך של אותה מסיבת עיתונאים היום בבוקר בבריסל, כי לטענתו התגובה החיסונית עלולה בסופו של דבר לא להיות טובה כפי שהיינו רוצים שהיא תהיה. זה בהחלט אמירה מעניינת שנדמה לי שהיא לא נאמרה עד עכשיו על ידי מומחי בריאות בעולם, בוודאי לא בישראל. נזכיר גם שפייזר וגם מודרנה הודיעו בתחילת השבוע כי הן מתכוונות להוציא כבר בחודש מרס חיסון יהודי ומעודכן לזן האומיקרון, אז יהיה מעניין לראות מה יגיד אלברט בורלה עכשיו, עוד חודשיים אולי, כשהוא דווקא כן יוציא חיסון נוסף וזה יהיה סוג של חיסון רביעי, יהיה מעניין לבדוק כיצד האינטרסים אולי של החברה הזאת עם האפילים על האינטרס הבריאותי.
אתה יודע, אנחנו מדברים על חיסון רביעי כאן בישראל, אבל בעולם עוד הם מתלבטים עם, לפחות בחלק מהמדינות, האם יש צורך בחיסון שלישי, כשצריך להגיד שמי שמוביל במשך חודשים את ההתנגדות לחיסון השלישי, הוא ראש ארגון הבריאות העולמי, טדרוס אדהנום גבריסוס, שאומר צריך קודם לחסן את המדינות העניות לפני שמתחילים לחסן את המדינות העשירות. ואתמול אנחנו שומעים כבר גישה קצת אחרת מארגון הבריאות העולמי, שמציגים את הבוסטר כאמצעי חשוב במאבק נגד האומיקרון. סתירות פנימיות נמשכות שם בתוך הארגון הזה.
כן, הארגון הזה באמת מצליח להפתיע כמעט על בסיס שבועי עם, עם אמירות שסותרות עצמן פעם אחר פעם, אחרי יציאה מאוד מאוד חדה נגד הבוסטר. כשהתחיל גל התחלואה הנוכחי, אז ארגון הבריאות העולמי אמר שהאירופאים וארצות הברית יחרו את הרכבת, הם היו צריכים למהר יותר בתהליך חיסון הבוסטר שלהם. הבן אדם שנאבק כעת על חייו בווסטמיניסטר, בוריס ג'ונסון, לצד נפתלי בנט, אפשר להגיד, הם שניים מהמנהיגים במערב היותר מאלו שהצליחו עם מבצעי בוסטר בארצותיהם. ונחזור אולי לאותה תחזית קודרת לצד השאלה על חיסון רביעי, אותה תחזית של ארגון הבריאות העולמי. בואו נשמע מה אומרים שם אתמול במסיבת עיתונאים וכיצד רואים את מה שיקרה לאירופה בשבועות ובחודשים הקרובים.
It is quickly becoming the dominant virus in Western Europe and is now spreading into the Balkans. At this rate, the Institute for Health Metrics and Evaluation forecasts that more
כן, זן האומיקרון הוא כרגע הזן הדומיננטי כמובן ביבשת אירופה, עם תחזית שכמו שאמרנו כמחצית מהתושבים יהיו שם, ידבקו בזן האומיקרון, אבל גם אומרים שיש סיבה לאיזושהי אופטימיות, תחזית חיובית במעט, והיא כי בזמן הקרוב מגמת התחלואה של זן האומיקרון תתמתן ואולי תתייצב, אפילו תרד, וזה דבר שקורה, אנחנו רואים כבר בדרום אפריקה, וקורה בימים האחרונים גם בבריטניה, אבל לצד התחזית הזאת, רק היום בבוקר, גם גרמניה וגם אוסטריה, שתי מדינות שהחלו בהגבלות על הציבור עוד לפני גילוי זן האומיקרון, מדווחות היום על זינוק חד בתחלואה, יותר מ-80 אלף נדבקים בגרמניה, כמעט 20 אלף נדבקים באוסטריה, מדינה שיצאה מסגר רק באמצע חודש שעבר, אז יהיה מעניין לעקוב אחרי התמונה מאוד מאוד משתנה הזאת של זן האומיקרון שמעטל בנו. קפיצה מהירה וזריזה לקנדה איראן, שם מכריז היום פרנסואה לוגו, ראש מחוז קוויבק, על מס חדש, מס על הלא מחוסנים, ואומר, מדובר בעניין של שוויוניות, לא הגיוני ש10% מהאוכלוסייה יכבידו על 90% מהאוכלוסייה. הנה.
Question of equity, because right now these people, they put a very important burden on our healthcare network. And I think it's normal that the majority of the population is asking that there be a consequence.
כן, ראש מחוז קוויבק אומר היום כי התרומה, כמו שהוא מכנה אותה החדשה, תיכנס לתוקפה כבר בשבועות הקרובים, נגבה תרומה בריאותית מכל המבוגרים שלא רוצים להתחסן, הוא אומר, אלה שמסרבים לקבל את הזריקה, מביאים לנטל כלכלי על צוותי בתי החולים, וגם בשעות העבודה שלהם, וגם מחסור בצוותי רפואה ובתי חולים, ועל הקוויבקים כולם. המס החדש צפוי לעמוד על סך 100 דולרים קנדיים ולהיגבה בכל חודשיים ממי שעדיין לא התחסן. אנחנו ראינו איראן בממשלות ברחבי העולם מטילות הגבלות תנועה לא מחוסנים, וחלקן גם מטילו כנסות על בני 60 ומעלה שמסרבים להתחסן, אבל מס גורף על כל המבוגרים הלא מחוסנים הוא גם תקדים וגם עשוי להיות מהלך, בוא נגיד, שנוי במחלוקת בלשון המעטה, שבאמת כנראה יגיע לבתי המשפט.
מעניין לראות אגב איך המחוז הצרפתי של קנדה נוקט צעדים שמזכירים מאוד את צרפת, המעצמה הקולוניאלית לשעבר, כנראה שבכל זאת יש איזשהו קשר וחיבור גם בתפיסות בין המנהיגים. בן יניב כתבנו, תודה.
תודה, אירן.
ושלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום, אירן.
אנחנו נעים דרומה מקנדה, עדיין נשארים בחזית הקורונה. ארצות הברית ממשיכה להתמודד עם מספרי C של חולים ומאושפזים. אתמול התייצבו ראשי מערכת הבריאות לשימוע בסנאט, שהפך לאימות סוער לרגעים, ובו גם עלה מעמדו של אנטוני פאוצ'י, פרויקטור הקורונה, אם נרצה, של ארצות הברית, שעומד תחת מתקפות גם ברשתות החברתיות, אבל גם הרבה מעבר לזה.
כן, וזה לא חדש, וזה אגב לא ייחודי לארצות הברית, אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות, האנשים שבחזית המדעית נמצאים תחת התקפות פוליטיות ולעיתים גם אישיות, פאוצ'י עצמו מסתובב עם שומרי ראש כבר די הרבה זמן, עוד מהתחלת המגפה הזאת, ואתמול בשימוע ראשי מערכת הבריאות בעצם ניסו להציג תמונת מצב של מה שקורה, ונתקלו מולם במחוקקים שהיו לעיתים ספקנים ולעיתים עוינים, ובעיקר חלקם גם שיקפו את התסכול הזה שיש גם בדרגים הפוליטיים, אבל גם בכל מקום, מהעובדה ששנתיים אחרי המגפה הזאת עדיין לא מראה סימנים שהיא הולכת להרפות, ולא ברור עד כמה המדיניות הממשלתית והמדעית באמת עוזרת להילחם בה, ולכן הדיון הזה היה כל כך סוער. פאוצ'י עצמו אגב נשמע חצי אופטימי כשהוא נשאל לגבי המהלכים שננקטים כרגע והסיכוי שלהם לעזור, בוא נשמע קטע מדבריו.
Has he done a good job?
You know, I think given the circumstances that we're in right now, I believe he's done a very good job. I really do. This is an extraordinary virus, the likes of which we have not seen even close to in well over 100 years. It is a very wily virus. It has fooled everybody all the time. From the time it first came in to Delta to now Omicron, very unpredictable, and we're doing the best we possibly can.
כן, זה נגיף שמתעתע בכולם כל פעם מחדש, אנחנו עושים כמיטב יכולתנו, אומר דוקטור פאוצ'י, זה אולי מסביע את רצונם של אחדים, אבל לא את של כולם. אחת מנקודות השיא, או אולי השפל בדיון הזה, היה כאשר הוא נכנס לאימות עם הסנאטור רוג'ר מרשל, בנוגע לשאלות אישיות שנוגעות לפאוצ'י, הסנאטור ביקש לדעת יותר על פרטים על ההכנסות של פאוצ'י, למה אין גילוי נאות ושקיפות, בכל הנוגע למקורות ההכנסה שלו. פאוצ'י, אחד מעובדי המדינה הוותיקים ביותר בארצות הברית, לא אהב את הדברים. בוא נשמע קטע מחילופי הדברים.
My financial disclosures are public knowledge and have been so. You are getting amazingly wrong information.
So I cannot find them. Our office cannot find them. Where would they be if they're public knowledge?
It is totally accessible to you if you want it.
For the public. Is it accessible to the public?
To the public.
Great. We look forward to reviewing it.
You are totally incorrect. What a moron.
כן, ומה שחשוב זה לא הוויכוח, אלא מה ששמענו אותו לוחש בסוף, הזה, איזה אידיוט.
לא פשוט, לא פשוט, אתגרים קשים שעומדים בפני מקבלי המדיניות ברחבי העולם. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה, רם.
אנחנו רוצים שוב להתחבר לדיון בפרלמנט הבריטי, שם התקפה חריפה על ראש הממשלה בוריס ג'ונסון, בעקבות הדיווחים על מסיבות שהתקיימו במעון ראש הממשלה בדאונינג 10 בימים הראשונים של המגפות. נתחבר ונשמע את הדברים.
If the Prime Minister was sincere, he could have apologized at any stage over the past 18 months, yeah, yeah. rather than waiting until he was found out.
ראש הממשלה היה יכול להתנצל, אומר חבר פרלמנט אחד, אבל הוא בחר לא לעשות את זה. מדוע איננו מתנצל?
Over 150,000 deaths from COVID over the past couple of years, we have seen standards in public life trashed. So for once, can the Prime Minister do the honourable thing and resign for the sake of the public health message and for standards in our democracy?
כן, האם לא הגיעה השעה שראש הממשלה יתפטר ויעמוד בסטנדרטים? והנה בוריס ג'ונסון משיב.
The feelings he has about the effect of this pandemic on this country, and I certainly grieve for everybody.
אני מבין את התחושות שיש לחבר פרלמנט הנכבד על ההשפעה שיש למגפה על הציבור הבריטי, על המדינה.
Thank you, Mr. Speaker. I recently visited my local job centre and I'm absolutely pleased to announce that the adult claim account is down 28% and the young adult
כן, בשלב הזה בוריס ג'ונסון ממש ממש לא מתכוון להתפטר, הוא נחוש להישאר בתפקידו למרות השעוריות הנמשכות כל העת, ואנחנו רוצים לומר שלום לעידו סואן, כתבנו בלונדון.
שלום, שלום ערן. אז כן, כצפוי, בוריס לא מתכוון להודיע על התפטרותו, אף אחד לא ציפה שהוא יעשה את זה, למרות שיש יותר ויותר מחברי מפלגתו, חלקם בכירים מאוד, שאומרים ככה בחדרי חברים, שעד כאן הגיע השעה, ויש תרחיש שבו אם יהיו מספר חתימות, את מספר חתימות הדרוש, 54 חתימות, לוועדת הבחירה של מפלגת השמרנים להחליף את בוריס ג'ונסון, התרחיש הוא שאפילו עוד כמה חודשים, אם אכן המספר הזה יושג, רישי סונאק, שר האוצר, עשוי למצוא את עצמו בתור ראש המפלגה.
אנחנו יודעים שלמפלגה השמרנית בבריטניה לא דופקים חשבון, זה לא כמו אצלנו עם הליכוד ש נאחז בראש הממשלה נתניהו, שם כשלא מרוצים מראש מפלגה מדיחים אותו, ראינו את זה עם ראשת הממשלה הקודמת תרזה מיי ואחרים.
והכל בדיוק, והכל זה גם נעשה גם איכשהו במקביל עם תחושות הציבור. אז לא רק חברי מפלגתו של בוריס ג'ונסון לא מרוצים מהתפקוד ומהשערוריות החוזרות ונשנות, גם הציבור, ובאמת הסוגיה הזאת של באמת זלזול וחוסר כבוד לחוקים שהממשלה עצמה חוקקה, זה בעצם זלזול באזרחים עצמם. מי שאיבד את יקיריהם במהלך המגפה, אחד מהם אתמול, חבר הפרלמנט ג'ים שנון ממפלגת ה-DUP בצפון אירלנד, שהיא תומכת בדרך כלל בשמרנים, הוא פרץ בבכי בעודו נושא דברים על אמו של אשתו שמתה מקורונה. בואו נשמע.
In Northern Ireland, we reached a milestone of 3,000 deaths due to COVID just last week. 3,000 people who followed the rules and grieved today. So will the paymaster, including my mother-in-law who died alone, will... Oh. Will the paymaster general confirm that there will be a full and complete disclosure to them and the police service to ascertain that all was done decently and within the regulations at the date? And at that time, I'm sorry, Mr. Speaker.
כן, זו לא הצגה, זה כאב אמיתי, נכון?
זה כאב אמיתי, הוא התפרץ בבכי, ואתה יודע, כל האמוציות יצאו החוצה. בצפון אירלנד הגענו לנקודת ה-3,000 מתים כתוצאה מקוביד, כאלו שעקבו אחר החוקים ומתאבלים כיום, הוא אומר, בהם חמותי שמתה לבדה. האם החשב הכללי, הוא פונה לחשב הכללי, ל-Paymaster General, יאשר שכל הפרטים מהחקירה יועברו במלואם למשטרה, ובמקביל לרן, נציגת ארגון המשפחות שאיבדו את יקיריהן לקורונה, אמרה את הדברים הבאים.
I want him gone. I want politicians I can respect, and he doesn't have any respect, not from me and not from the vast majority of people in this country who followed the rules.
אני רוצה שהוא ילך, היא אומרת, אני רוצה שפוליטיקאים יכבדו אותנו, יכבדו את הציבור, ולג'ונסון אין את התכונה הזאת לכבד את החוקים כפי ששאר האזרחים כיבדו אותם. וכל זה איראן מצייר תמונה מאוד לא נעימה, מאוד לא מחמיאה על ההתנהלות של ג'ונסון, שהוא מאבד כאמור אמון גם בקרב חברי מפלגתו, שמבקשים ממנו פשוט להודות שאכן נכח במסיבת חג מולד והפר את כללי הסגר. מבקשים ממנו פשוט לעשות את הדבר הנכון ולהתנצל. הגדיל לעשות ראש מפלגת השמרנים בסקוטלנד, שדרש מג'ונסון להתפטר אם החקירה המתנהלת כעת תמצא אותו אשם בהפרה של אותם חוקים. מי שמונתה לחקור את האשמות היא סו גריי, שהיא בכירה בשירות הציבורי, כך שיש, אתה יודע, ועדת חקירה מסודרת, כביכול נטולת פניות ונטולת כל באמת אובייקטיבית לחלוטין. ומסיבת המריבה התקיימה בחג המולד, וגם במאי, וההזמנה שבאמת נחשפה לאחרונה, והיא מה שעוררה את השערורייה החדשה, היא נשלחה על ידי המזכיר האישי של ג'ונסון, מרטין ריינולדס, לכ-100 אנשים, והמוזמנים נתבקשו להביא אלכוהול מהבית, ובאמת לנצל את מזג האוויר הנעים. אז עד כה באמת ג'ונסון לא אישר נוכחותו שלו ושל זוגתו קרי סימון באירוע, והלחק באמת מאוד מאוד גובר, שהוא פשוט יודע מה שאולי עשוי להשקיט את הזעם ההולך וגובר בקרב הציבור, למרות שזה כבר לא בטוח שזה יעזור. סקר שפורסם אגב ספונטני על ידי חברת סקרים סוונטה קומרס, 2/3 מהציבור איראן, ובתוכם 42% מתומכי השמרנים עצמם סבורים שעל ג'ונסון להתפטר. ושמענו את הדיון הסוער, שזה בעצם הדיון השבועי, בו שואלת האופוזיציה את ראש הממשלה שאלות שעל סדר היום. ראש האופוזיציה קיר סטארמר, אני לא יודע אם הוא דיבר או שהוא צפוי לדבר, הוא צפוי להאשים את ג'ונסון.
הוא מדבר, מחליפים מעלומות מילוליות ביניהם מפעם לפעם, הדיון הזה שם נמשך גם כעת.
נמשך, כן, אז הוא אמור להאשים את ג'ונסון, צפוי להאשים את ג'ונסון בהטעיה של הפרלמנט בנוגע לאותו אירוע, וזה בהחלט לא הסוף של הפרשה הזאת. כרגע זה נראה מאוד לא טוב עבורו, ממשיך להתחמק, שלא לומר לחפור בהאשמות הרחוקות ונערמות.
כנראה שקיבלנו עוד הוכחה שהשיר של אלטון ג'ון, Sorry seems to be the hardest word, הוא עדיין, כן, עדיין תקף ועדיין נכון. עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה.
תודה, ערן.
שלום לדורית ניצן, מנהלת שעת חירום אירופה בארגון הבריאות העולמי.
שלום ערן, שלום לכולם.
אנחנו שומעים את ראש אגף אירופה בארגון הבריאות העולמי מדבר על הדבקה של חצי מאוכלוסיית אירופה בשבועות הקרובים. על מה בעצם אתם מבססים את הטענה הזאת?
כן, הערכה שדוקטור קלוגה, הבוס שלי, אומר, היא בעצם מתבססת על עבודה שנעשית על ידי מרכז המחקר במינסוטה, הוא נקרא IHME, וזה מחקר שעושה בעצם תחזיות למה שקורה בפנדמיות ובכל מיני מצבים אחרים. הם צופים באמת שאם לא נרסן את ההתפרצות, אחד מתוך שניים אנשים באירופה יעביר או ידבק בווירוס, לא ברור כמה מכולם יהיו חולים, כי באמת הכובד של ההתפשטות ומה קורה יקרה במערכות הבריאות והקריסה שלהן, ישליך כמובן גם על הבריאות והתוצרים של אותה התפשטות.
כשצריך לומר שיש כאן הבדל משמעותי בין מדינות מערב אירופה למדינות מזרח אירופה, בין מדינות מחוסנות לכאלה שאינה, נכון?
נכון מאוד. אנחנו באמת, זה כואב לראות שהמדינות שבהן, או שהאזרחים פשוט מתנגדים לחיסונים, גרעין יותר עיקש נמצא שם ולא רוצה להתחסן, הם באמת נתקלים בתחלואה הרבה יותר גדולה, לא רק בהדבקה אלא גם בתחלואה. והגל עכשיו ממערב אירופה שעדיין באמת קורסת תחת העול מבחינת האפשרות של עובדים חיוניים להגיע למקומות העבודה, המזרח עומד כרגע בפני הגל הזה שהולך לסחוף אותו, ואנחנו מאוד מודאגים ועובדים איתם כעת.
אנחנו רואים פה לאט לאט דפוס שפחות או יותר מתחיל להתקבע, עלייה שנמשכת שלושה שבועות, כפי שקרה בבריטניה, כמו שקרה בדרום אפריקה, ואחר כך ירידה. זה הדפוס בעצם? לזה אנחנו צריכים לצפות?
כן, כמו שאמרת, אירן, זה נורא תלוי בקונטקסט, במצב של הקהילה, של המדינה שבה אנחנו דנים. במדינות שבהן החיסון נרחב, כמו ישראל, אנחנו מניחים שהגל יעבור יותר מהר, כמובן אם אנחנו כולנו נשמור על מסכות מרחק, ומי שיכול להתחסן יחוסן. אבל זה במדינות שיש בהן את האמצעים האלה, ויש מערך בריאות שמשקיעים בהן בו במשך התקופה הזו. במדינות אחרות שבהן המצב אחר, אנחנו באמת עוד לא יודעים, כי אוכלוסיות מבוגרות יותר, חולות יותר, שמצב הבריאות שמגיעות אל הקורונה עם מצב תזונתי רעוע יותר, או עם ביטחון תזונתי גרוע יותר, או עם תחלואה ממחלות לב, סרטן, יותר בשיעור גבוה, אנחנו צופים שהמכה שם תהיה גדולה יותר.
אתם מזהים כבר עכשיו איזושהי קריסה במערכת הבריאות באירופה?
אנחנו רואים קריאות כבר של בקשת סיוע או קריאה לבקשה לאיך לעבוד הלאה, ובעיקר זה לא הנושא של המערך בריאות כולו, אלא מה קורה עם עובדי הבריאות. עובדי בריאות נדבקים כעת ולא יכולים להגיע לעבודה, עובדים חיוניים בכלל, גם הורים ועובדים של כיבוי אש, הצלה, שירותי הצלה בכלל. אנחנו רואים שעובדי הבריאות הם אלה, הם אחד מהגורמים המקבילים פה את המערכות, ויש מערכות שכבר מיטות טיפול נמרץ, כי אנחנו מבקשים מכל המדינות להמשיך לתת את שירותי הבריאות, מה שנקרא כרגיל, לדאוג לכל שאר החולים שצריכים טיפול נמרץ, וכרגע יש מדינות שהתחרות על המיטות גוברת. אחת המדינות שאנחנו מסתכלים עליה כעת ביותר עניין, לא בגלל שהיא יותר מעניינת, אלא בגלל שינוי אסטרטגי, היא שוודיה. ושוודיה מדינה שמנסה לחוות את לעבור את הקורונה ביותר בחופשיות, ויותר בפנייה לאנשים ולקהילה, וכרגע שם שוקלים גם החמרה יותר, כי מערכות הבריאות נמצאות בעומס גדול.
אני רוצה לשאול אותך לגבי ההמלצה של ארגון הבריאות העולמי במשך חודשים. ראש הארגון, טדרוס אדהנום גבריאסוס, קרא למדינות העולם שלא לחסן בחיסון שלישי. עכשיו אתם קצת משנים את ההמלצה הזאת. כן יש המלצה להתחסן בחיסון שלישי. יכול להיות שטעיתם?
אז זהו, שאין לנו פה מקרה ביקורת להגיד שזה היה טעות. נהפוך הוא, לפי המידע והידע שלנו, אנחנו אומרים שאם כל העולם היה פוסע כמקשה אנושית אחת במלחמה נגד הווירוס, וכבר בתחילה כולם היו מקבלים מגיל 60 ואילך את המנה הראשונה, ומיד אחר כך מחליטים כממש צעדה, של חזית אנושית אחת, הווריאנטים היו נמנעים, או לפחות מעטים, והיינו יכולים לשלוט ברמה הגלובלית. היום יש חורים גדולים, כמו, לא שלפגוע בשוויץ, אבל ממש בסגנון גבינה שוויצרית, שדרכה יש חדירת וריאנטים. נתגבר על האומיקרון, ואנחנו עוד לא יודעים מה מצפה לנו. אז זה העניין, לבוא ולחשוב שמדינה אחת לבדה יכולה להתגבר על הפנדמיה, זה כנראה, זו כנראה דבר שאנחנו יתברר לנו, אם עוד לא יתברר לחלקנו, שאי אפשר.
דוקטור דורית ניצן, מנהלת שעת חירום אירופה בארגון הבריאות העולמי, תודה רבה לך.
תודה אירן, ובריאות שלמה לך ולכולם.
השעה הבינלאומית, האם מתחילים להיווצר בקיעים ראשונים במפלגה הרפובליקנית? בימים האחרונים החלו רפובליקנים בכירים להשמיע קול נגד דונלד טראמפ, לאחר שתקף סנאטור שסירב לקבל את טענתו כי הבחירות נגנבו. שוב שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום אירן.
האם זו תחילתה של תזוזה במפלגה הרפובליקנית ביחס שלה לדונלד טראמפ?
אולי תחילתה של תזוזה, אולי הם קצת בקיאים ראשונים, ואולי באמת איזשהו ניסיון בכל זאת לנסות ליישר קו, לגשר בין הרצון שלהם לתמוך בדונלד טראמפ לבין המציאות. אנחנו מדברים כאן על סיפור שפרץ אחרי שסנאטור פחות מוכר מחוץ לארצות הברית, סנאטור מייק ראונד מדקוטה הדרומית, מתראיין, והרעיון הזה הוא נשאל על הטענה הזאת שמנחה את דונלד טראמפ מאז הבחירות, לפי הבחירות נגנבו ממנה, לפי היו רמאויות, והוא בעצם זה שניצח בבחירות. הוא אמר, לא, צריך להכיר במציאות, גם אם היו אי סדרים מסוימים בבחירות, הם לא השפיעו על התוצאה הסופית, צריך לקבל את העובדה שהפסדנו בבחירות, ושג'ו ביידן הוא הנשיא. לכאורה, דברים די פשוטים, אבל כשדונלד טראמפ שמע את זה, הוא כמובן התרתח, הוא קרא לסנאטור הזה אידיוט, ושאל אם הוא משוגע או סתם מטומטם, והמשיך לצייץ נגדו, והפיח שלעולם הוא לא יתמוך במועמדות שלו, כאשר סנאטור ראונס יגיע לבחירות נוספות בעוד 4-5 שנים, והסערה הזאת בעצם מפלגת עכשיו, או לפחות מעוררת דיון בתוך המפלגה הרפובליקנית. תכף נגיע לתגובות, אבל בוא נשמע תחילת דברים של הסנאטור ראונס.
While there were some irregularities, there were none of the irregularities which would have risen to the point where they would have changed the vote outcome in a single state. The election was fair as we've seen. We simply did not win the election as Republicans for the presidency.
כן, נשמע פשוט, הבחירות היו הוגנות, גם אם היו הסדרים, הם לא הגיעו לרמה כזאת שהם היו משנים את גורמים לשינוי בתוצאות הבחירות באף מדינה. אנחנו כרפובליקנים הפסדנו בבחירות לנשיאות. דונלד טראמפ כאמור הגיב בצורה מאוד חריפה, אבל לראשונה אולי מאז הבחירות אנחנו רואים קולות אחרים. בעיקר הם למשל ממנהיג הרפובליקנים בסנאט, הסנאטור מיץ' מקונול, שאומר שהוא עומד מאחורי הסנאטור ראונס, ושהוא אמר את האמת לגבי מה שקרה בבחירות האחרונות, ושהוא מסכים איתו לכך. גם חברי קונגרס ומחוקקים אחרים התייצבו להגנתו של הסנאטור, גם בגלל שהם פשוט מחבבים אותו באופן אישי, הוא נחשב לאחד המחוקקים השקטים והמקובלים בסנאט, אבל בעיקר בגלל שזאת אולי ההזדמנות איכשהו למתוח את הקו הזה, בין העובדה שהם אכן תמכו בדונלד טראמפ, ואולי גם יתמכו בו בהמשך, לבין העובדה שהם באמת לא מוכנים כנראה להמשיך עם הסיפור הזה, שזוכה פה בתקשורת כבר שנים לביטוי The Big Lie, השקר הגדול, לפיו איכשהו הבחירות נגנבו מדונלד טראמפ, הם אומרים, לא, זה הקו שלנו, היו בחירות, ג'ו ביידן ניצח, הוא הנשיא, אנחנו ממשיכים בדרכנו.
טוב, אולי יום השנה לאירועי 6 בינואר העלה מחדש את הציף מחדש את הטראומה גם אצל חברי הקונגרס הרפובליקנים שככה ניסו טיפה להדחיק אותה בשנה שחלפה. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
רוסיה וסין חסמו אתמול הצעת החלטה של מועצת הביטחון נגד ממשלת המעבר של מאלי, ארצות הברית, צרפת ובריטניה, וכן חברות לא קבועות במועצה, קניה, גאנה וגבון, הציעו להביע תמיכה בסנקציות שהטיל ארגון הקהילה הכלכלית של מדינות מערב אפריקה נגד החונטה ששולטת במאלי בשנתיים האחרונות. ההצעה כאמור לא עברה בגלל הווטו הכפול. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
המשבר במאלי מתפתח אל עבר משבר לאומי. כך נראה היה אמש לאחר דיון בניו יורק במועצת הביטחון של האום. לפני כמה ימים הציעה ממשלת המעבר של מאלי לדחות את הבחירות שהיו מתוכננות לחודש פברואר הקרוב עד שנת 2025. או במילים אחרות, החונטה הצבאית תמשיך לשלוט במאלי באין מפריע לפחות עוד 3 שנים. ההצעה הזאת הבעירה אש באפריקה. ארגון הקהילה הכלכלית של מדינות מערב אפריקה, ארגון אקוואס, נפגש באקרה במהלך סוף השבוע כדי לדון בהתפתחות הזאת. התוצאה הייתה החלטה חד משמעית להטיל על מאלי סדרה של סנקציות מדיניות וכלכליות. סנקציות שיופעלו נגד מאלי באופן מיידי. אתמול הועלתה במועצת הביטחון של האום הצעה להביע תמיכה בינלאומית רחבה בצד הזה של אקוואס.
We support and commend ECOWAS and mediator Goodluck Jonathan in their engagement with the transitional government to facilitate a return to democracy in Mali. We commend the strong actions taken by ECOWAS on January 9th in support of democracy and stability. for those who call for
אנו תומכים בארגון אקוואס ומשבחים אותו ואת המתווך גודלק ג'ונתן על המאמצים שלהם מול ממשלת המעבר כדי לסייע להחזיר את הדמוקרטיה למאלי. אנו משבחים את הפעולות הנחושות שבהן נקט ארגון אקוואס בתשעה בינואר מתוך תמיכה בדמוקרטיה וביציבות. לכל אלה הקוראים לפתרון אפריקני במאלי, אני מקווה שאינכם תומכים במנהיגות של אקוואס. כך אמרה אמש שגרירת ארצות הברית לאום, לינדה תומאס גרינפילד. גם השגריר הצרפתי לאום, ניקולה דה ריביאר, יצא במילים נחרצות נגד החונטה. יותר מכך, הוא יצא נחרצות נגד שכירי החרב הרוסים מקבוצת וגנר, אשר התפרסו בחודשים האחרונים במאלי. דה ריביאר הביע אכזבה מכך שממשלת המעבר של מאלי משתמשת במשאביה המועטים של המדינה כדי לשלם לשכירי חרב המאיימים על האזרחים ופועלים נגד החוק הבינלאומי. זאת במקום להשתמש בכספי המדינה כדי לספק שירותים וביטחון עבור העם של מאלי. המילים הנחרצות של השגרירה האמריקנית ושל השגריר הצרפתי, כמו גם התמיכה החד משמעית של קניה, גאנה וגבון בסנקציות, לא הספיקו כדי להעביר את ההחלטה הזאת במועצת הביטחון. רוסיה וסין הטילו וטו על ההצעה. הרוסים התעצבנו במיוחד על ההערות נגד קבוצת וגנר. וטענו כי ממשלת מאלי היא שהזמינה את הקבוצה כדי לייעץ ולאמן את החיילים שלה. הם גם טענו כי הממשלה במוסקווה פשוט לא מעורבת בעניין הזה. החונטה במאלי מצידה מאשימה כעת את צרפת במזימה בינלאומית נגדה.
Je vais indexer la France parce que je me souviens encore que la ministre française de la Défense avait déclaré en ces termes que la France utilisera tous les moyens y compris
אני מצביע במיוחד על צרפת כי אני זוכר ששרת הביטחון הצרפתית אמרה שצרפת תשתמש בכל האמצעים הנדרשים כולל סיוע מאקוואס. צרפת כשלה בגדול על הטריטוריה של מאלי, כישלון שעליו מעידה ההשגה של הכוחות הצרפתיים. על רקע אי הנחת והכעס ברמה הבינלאומית מהכוחות הרוסים במאלי, אני לא מופתע מהמהלכים האחרונים. כך אמר אתמול הפעיל ג'אמיל ביטר, המקורב לראש הממשלה של מאלי. ביטר כמובן לא אמר שום דבר על ביטול דחיית הבחירות שם. כאן רינה בסיסט.
אנחנו לסעודיה, שם המאבק בהטרדות המיניות עולה מדרגה, שנה אחרי השינויים בחוק למאבק בהטרדות מיניות בממלכה. לראשונה בית הדין גוזר עונש שיימינג על אדם שהורשע בהטרדה מינית. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
שלום ערן, צהריים טובים.
כן, עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא.
נכון.
מה זה גזר דין שיימינג?
כן, אז תראה, קודם כל צריך לומר כהקדמה שקמפיין המיתו העולמי לא פסח על מדינות ערב וגם לא על מדינה שמרנית כמו סעודיה. בשנים האחרונות אנחנו רואים הרבה יותר שיח בנושא וגם ניסיונות של השלטונות להגביר את הענישה למטרידים מינית. בחברות חשוב לומר שהן חברות פטריארכליות שלא אחת סוגרים את הדברים האלה הרחק מהשלטונות. ובימים האחרונים באמת קורה משהו מעניין בסעודיה, כשבית משפט בעיר אל מדינה בסעודיה גוזר לראשונה בתולדות המדינה עונש שיימינג על גבר שהורשע בהטרדה מינית. מדובר באדם בשם יאסר מוסלי מוחמד אל ארווי, שהורשע בהטרדה מינית של אישה, נטען נגדו שהוא נגע בה מאחור והטריד את מנוחתה. הוא נידון גם לשמונה חודשי מאסר וגם ספג קנס כספי של 5,000 ריאל סעודי, בערך 1,330 דולר. אבל הסיפור המעניין, כמו שציינת, הוא השיימינג, התשאיר בערבית, שלפיו שמו יפורסם בכלי התקשורת בסעודיה, והפרסום יהיה על חשבונו למען עירו ועיראו. פסק הדין התקדימי הזה מן הסתם עורר לא מעט שיח בממלכה ומחוץ עלה. בוא נשמע בהקשר הזה מה אומר עורך הדין והיועץ המשפטי אחמד אל מחימיד אומר בנושא הזה, הנה.
فهي موجوده وموجوده بالتشريع الاسلامي هي رادعه وزاجره وعقاب سريع يمنع الانسان من التفكير بالعوده مره اخرى ويعتبر اول الالباب يعني اي واحد عنده بيشوف شخص هذا
كان از عمر وخدين احمد المخيميد عشان امرتي اذا نכון لعوص العربيه السعوديه التشهير الشيمينج هذا افيله نمتص بحقيقه اسلاميه افيله نمتص بالقران ده عنش مرتيا ومهير شغورين للبنادم لحشوب ايتر قبل شو يعسى التماسه ده قام نصفت ده غورين جام لاناس اخرين שמסתכלים על האדם הזה להסיק מסקנות, כיוון שהם אינם רוצים ששמם יופיע מחר בעיתון בהקשר של הטרדה מינית.
או במילים אחרות, רותמים את סוגיית המיטו לתקשור לדעת, או בעצם רותמים את הדעת למאבק.
חייבים, חייבים. כל דבר בסעודיה או מדינות כאלה, חייבים לגייס את אנשי הדעת כדי שהם יצדיקו את זה, שיתנו את הצידוק הדתי. לדברי עורך הדין הזה, אותו אחמד אל-מחימיד, אומר, ההכללה של השיימינג בנושא הטרדות המיניות היא בסך הכל הרחבה של השיימינג שכבר נעשה למי שביצע פשעים אחרים בסעודיה. עכשיו נאמר כך, שלמעשה השינוי בחוק למאבק הטרדות מיניות שהכניס את השיימינג אושר בממשלה הסעודית כבר לפני שנה, שלפי השינוי השיימינג יכול לעשות רק שיש גזר דין חלוט, סופי. ולכן זה יכול להסביר למה לקח כל כך הרבה זמן מאישור השינוי לגזר הדין הראשון מסוגו התקדימי ששמענו עליו בימים האחרונים. חשוב גם לומר שלשופטים בסעודי יש שיקול דעת, כלומר לא כל מטרידן מינית יזכה לעונש שיימינג, כל מקרה לגופו, ועדיין במדינה כמו סעודיה זה לא דבר של מה בכך.
רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
תודה.
קנת ברנה, השחקן, עושה זאת שוב, הפעם עם הסרט בלפאסט, שמועמד כמעט ודאי לפרס הסרט הטוב ביותר בתחרות האוסקר, דרמת התבגרות שמתרחשת בשנות האדמים בצפון אירלנד, וזו היא בעצם המלצת סוף השבוע של מירי קרימולובסקי. שלום לך.
שלום, שלום ערן. סרט מקסים.
קחי אותנו לבלפאסט.
סרט מקסים, ואיך יכול להיות סרט מקסים על, שבבסיסו רחוב אחד בבלפאסט שחיים בו פרוטסטנטים וקתולים בשנות ה-60, בתקופה הכי מדממת אולי, כי זה סיפור למעשה אוטוביוגרפי של קנת ברנה, שכולנו מכירים אותו כבריטי כמובן, גם מהתיאטרון האנגלי, גם מהקולנוע, אבל הפעם בעצם הוא חוזר לילדותו, כילד בן 9, ומספר את הסיפור של הרחוב הזה שהוא גדל בו, ואכן בגיל 9 המשפחה עוזבת לאנגליה בגלל הקשיים, אך הוא מספר את זה באהבה רבה לכל השכנים, מכל הדתות, וברגישות בלתי רגילה. בוא נשמע קטע. We all have a story to tell. But what makes each one different is not how the story ends, but rather the place where it begins.
Mama says if we went across the water, we wouldn't understand the way we talk.
If they can't understand you, then they're not listening. You know who you are, don't you? Your buddy from Belfast.
במילים אחרות, כולנו זוכרים את האירועים הגדולים, את ההתפרעויות בלוד, קצת שוכחים למשל את היומיום של ההתמודדות המשותפת והחיים המשותפים והאינטרסים המשותפים שבכל זאת קיימים ביומיום גם שלנו והפלסטינים נניח.
אתה כל כך צודק, אתה כל כך צודק. אני חושבת שהדבר המקסים בסרט הזה, שהוא אגב בשחור לבן, זה שילד יכול לראות דברים מחוץ לפוליטיקה, מחוץ לראייה שלנו, ולהראות שאפשר, אם מנסים, שהילדה הקתולית היפה שהוא מאוהב בה, היא כל כך דומה לו, הרבה יותר דומה לו, ובאחת הפעמים הוא אומר לאבא שלו, שהוא למעשה מוכן בשביל הילדה הזאת גם ללכת לבידוי, כן? כי הפרוטסטנטים לא עושים בידוי. אתה לגמרי צודק שאני חושבת שאולי זה מה שיפה בסרט הזה, שאגב הוא מאותר גם בשחקנים מופלאים, בין השאר ג'ודי דנש, קירן היינס, השחקן האירי הנפלא, אבל מי שגונב כמובן את ההצגה כמו תמיד זה הילד ג'וד היל. איפה הם השיגו אותו אני לא יודעת, הילד הזה משחק פשוט משחק מופלא, והוא הופך את הסצנות האלה למשהו לגמרי הוליוודי תיאטרלי. כך הוא רואה את זה כשזה מתרחש, אגב צילום כביר ומפתיע מכל מיני זוויות, שוב בגלל שהוא עושה את זה מעיניים של הילד הקטן הזה. זה לא סרט גדול אגב, הוא מספר סיפור מאוד קטן, אבל ממש כמו שאתה אמרת, איזושהי נקודת מבט אחרת על הקונפליקטים הגדולים, על הדם הרב שנשפך, שאפשר בעצם היה לפתור באהבה הקטנה בין אנשים, בין שכנים למשל, והסרט הזה כבר זכה בפרס אהבת הקהל בפסטיבל הבינלאומי לסרטים בטורונטו, וכנראה שבפברואר כשיכריזו על הסרטים המועמדים, הוא יהיה גם כן ברובריקה הזאת, וזה לא מפתיע שזה דווקא בתקופת הקורונה, כשכולנו מצד אחד סובלים, אבל גם סובלים בדיוק כמו השכנים שלנו, ורואים שבצרות מסוג אלה עדיף לנו לשתף פעולה. סרט מקסים, מומלץ, מומלץ, מומלץ בכל פה.
מירי קרימולובסקי, תודה.
תודה לך, אירן.
עכשיו קצת למוסיקה עולמית. שלום למשה מורד, עורך ומגיש רדיו מונדו בכאן תרבות.
שלום, שלום אורן. היום, ברשותך, נחרוג קצת מהרגל שלנו לעקוב אחר האקטואליה עם מוזיקה מהמקומות שאנחנו מדברים עליהם ועוסקים בהם. אני רוצה לשמיע לך משהו דווקא שקיבלנו השבוע, מאוד מאוד נחמד, ממאזינה קבועה של התוכנית והפינה, שהיא שחקנית וזומרת, היא שיחקה בסדרה בנטפליקס המועדת, סדרה שהייתה מועמדת ל8 פרסי אמי, וכן, זה היה מדובר אז על נערה חרדית, זה סדרה נערה חרדית, שברחה מהעולם החרדי שלה בדיוק, שירה הס שיחקה את הנערה, וכאילו ללכת לטובת המוזיקה, אז הנה חשוב במוזיקה, מי ששיחקה את אמא של שירה הס בתוכנית, והיא זאת ששלחה לנו את השיר שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו, כנראה גם בהשראת הסדרה הזאת שהייתה ביידיש, חלקה כמובן מדובר על חסידות סאטמר. אז הנה גרסה ביידיש לשיר קאנטרי מאוד מאוד ידוע, ג'ולין של דולי פארטון. בואו תראו את זה נשמע ביידיש. ומי ששרה ושלחה לנו את השיר הזה, אירונית אשרי, שם השחקנית, שביקשה במיוחד, יוצר יהיה לשמוע את זה בפינה הזאת המיוחדת של אירן זיקורי.
איזה יופי, מקסים. ג'ולין בגרסת האוי והזמיר, משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו, איזה יופי, תודה.
השיר במקום הוא הרי אוי והזמיר, לקחת לי את אהובי וכל זה, אז ביידיש זה נשמע ממש מתאים.
ללא ספק. תודה, משה.
תודה, תודה לך.
כן, עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי האחרונה לשבוע הזה שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, תודה לאלי שימוני על הסיוע, אני רן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אחר מרחבת עם רן זינגר, אנחנו נפגשים שוב ביום ראשון ב-2 בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז אתם מוזמנים למצוא את ההסקט שלנו, הפודקאסט שלנו השבוע, יש לנו גם ספיישל שעוסק במתרחש בקזחסטן, כדאי להאזין. כתובת הדור האלקטרוני שלנו בינלאומית את kan.org.il. להתראות. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Jolene, 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 Jolene. Ich bei dir sehe nämlich zu mein Mann. Jolene, 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 Jolene.